אנחנו ממשיכים ללמוד את המאמר, דיבור המתחיל ויעץ לו המון, נמצא בליקוטי תורה על פרשת במדבר, בדף י"ח עמוד א', זה בעצם תחילת פרק ב' של המאמר. הפסוק אומר, נחזור מה למדנו, הפסוק אומר במשלי, שהתורה משבחת את עצמה, ואומרת, ויהיה אצלו המון. פה הסברנו בעריכות מה זה המון, כמו אומן הנושא את היונק, ונקודת הדברים במסקנה הייתה שיש תקופת יניקה, הוא אמר שזה תקופת ספירת העומר, ובחג השבועות הילד גדל, נולד, היינו הלידה, הוא אמר זה בשביל של פסח, בחג השבועות הוא סיים את היניקה, הוא כבר יכול להתחיל לאכול לחם. הלחם זה התורה, לכו לחמו בלחמי. וזה הנקרא והיה אצלו המון, התורה נותנת ליהודי לחם, דהיינו מה הלחם פועל, מי יעז שתואמים טעם דגן, אפשר לקרוא אבא ואמא. קבל דת והשגה באלוקות. זה הכל נכלל במשפט הראשון, ויהיה אצלו המון. עכשיו הוא בא להסביר את המשפט השני. מה כתוב אחר כך בפסוק? ויהיה שעשועים יום יום. התורה בנוסף לכך שהיא המון, ולאחרי שהיא המון, מה השלב הבית? ויהיה שעשועים יום יום. עכשיו הוא הולך להסביר מה זה השעשועים. יהיה כאן הסבר ארוך, זה יימשך עד כמעט סיום פרק ג' להסביר מה זה שעשועים. כדי להסביר מה זה שעשועים יגיד יש אפשרות אחת להסביר את זה באופן אחד, באופן הזה הוא לא, ויש אופן הפנימי יותר, האמיתי יותר, ואליו מתכוון הפסוק. אז הוא יתאר את האופן הראשון, אחר כך יסביר מה החיסרון באופן הראשון, ולכן צריך להגיע לאופן השני. נתחיל לפחות הביור בדיוק את זה הוא שולל. עכשיו הוא אומר כך, התחיל פרק ב', ואחר כך, אחרי ויהיה אצלו המון, מה כתוב בפסוק? ויהיה שעשועים. שהתורה נהיית בחינת שעשועים. מה הפירוש? שעל ידי בחינת המון. ומה זה בחינת המון בקיצור? הוא המשכת, בחינת לחם, הוא מזון, להיות הדעת והשגה. מזון, התורה, זה כמו לחם, שמביא ליהודי השגה באלוקות. אחרי שהוא בעצם משלים את השלב הראשון שבל... ויהיה אצלו המון, על ידי זה אחר כך נמשך גילוי בחינת השמחה והשעשועים. אז מגיעים לשלב ב', שהוא מכיר את הנקודה הפנימית האמיתית של התורה שהיא גורמת לו שעשועים ושמחה. מה זה הבחינה הזו שהיא שעשועים של התורה? צריך להסביר. והנה ביור עניין השמחה והשעשועים המתגלים על ידי הדת והשגה. מה זה הבחינה הזו שהתורה נקראת שעשועים? שזה יהודי מגלה לאחרי שיש לו דת והשגה בשעשועים. ואלוקות כתוצאה מלימוד התורה. כדי להבין מה זה השמחה והשעשועים, אז נתחיל מרמה יותר נמוכה. משהו שלכאורה אולי זה השעשועים, הוא יגיד לא, מתקבלים למשהו יותר מזה. מה זה הבחינה הראשונה? יובן במה שכתוב. דוד המלך אומר, זמירות היו לי חוקיך, ושדוד המלך משבח את התורה, משבח את החוקים של התורה, ואומר, זמירות היו לי, הם היו לי כמו זמירות. אז חורה זה קומפלימנט, דוד המלך שיבח את התורה, וידוע, ואמרו רזל, חזל אומרים במדרש, שנענש דוד. דוד המלך נענש על זה שהוא קרא לתורה זמירות, על שקרא דברי תורה זמירות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך אמר לדוד המלך, זמירות קרא לו? מה אתה קורא לחוקים שלי זמירות? זה לא בסדר. הרי אני מכשילך... בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו. הקדוש ברוך הוא העניש אותו בכך שדוד המלך שכח דבר שאפילו ילדים יודעים אותו. מהו הדבר שהוא שכח? דכתיב כתוב בתורה שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים, ולבני קהת לא נתן. תאי שחילקו עגלות לבני הלוויים, אז חילקו העגלות לבני גרשון ולבני מררי, שהם נשאו את הקרשים ואת היריות. אבל לבני קהת לא קיבלו עגלות. למה? כי המסע של בני קהת זה כלי הקודש, ובעיקר הוא בראשם ארון הקודש. הפסוק אומר כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. שבני קהת לא מקבלים עגלות, כי הם צריכים לשאת את כלי הקודש על כתפיהם. דוד המלך, כשהוא העביר את הארון, כשהוא לקח נקח לשבי, לפלישתים, אחר כך היה בבית עובד הגיטי, כשדוד המלך העביר אותו, רצה להעביר אותו, אז מה היה דרך איך הוא העביר אותו? והוא הביא את הארון בעגלה. ואז היה מצב שהיה שם מגפה ומת שם עוזה. אז דוד המלך העביר את הארון בעגלה, וזה דבר שכאילו שכח שכתוב בתורה שאת הארון לא נושאים בעגלה, את הארון נושאים על הכתף. למה הוא שכח את זה? למה הוא נענש על זה? זה היה בגלל שהוא אמר זמירות היו לכי ככה. מה הקשר? אז בתניא אדמו"ר הזקן גם יש על זה איגרת שהוא מסביר, ופה מסביר את הרעיון הזה, אבל באריכות יותר. והעניין הוא, כדי להבין, כי פירוש וביור מילת זמירות, קודם כל להבין מה התכוון דוד המלך, כשהוא קורא לחוקים זמירות. מה המשמעות של הכינוי זמירות? הוא כמו זמר וניגון. כמו זמירות, כמו שאדם מזמר. מה המיוחד בזמר? שמזמרים ומנגנים ניגון אחד כמה פעמים. אדם מנגן ניגון שהוא מכיר והוא אוהב, אז הוא שר את זה ועוד הפעם, עוד הפעם. הוא לא אומר, אני כבר מכיר את זה, יודע כבר את הניגון. עוד הפעם אתה מנגן, עוד הפעם. אבל בי שהכל הריבות ומתיקות אחת. למרות שזה אותו ניגון, אותו מתיקות, אבל אתה חוזר עליו שוב ושוב. מכל מקום. כשערב לו לאדם איזה ניגון וזמר, כשיש איזה ניגון שאדם מאוד מאוד אוהב אותו, זה ערב לו, יכול לזמר ולנגן אותו כמה פעמים. זה המיוחד בזמירות. בא דוד המלך ואומר, וכך היו לי חוקיך. אותו דבר, החוקים של התורה, הם מבחינתי כמו זמירות, אני מתענג עליהם ומזמר אותם, והם חשובים לי והם יקרים לי כמו הזמירות. מה זה החוקיך דווקא? חוקים, ידוע הרי שבמצוות יש כמה קטגוריות. יש משפטים, יש עדות ויש חוקים. מה ההגדרה של הקטגוריה של המצוות שנקראים חוקים? חוקים נקראים מצוות שאין בהם טעם. כל המצוות שאין בהם שום היגיון ושום טעם בדת נקראים חוקים, כמו פרה אדומה ושעטנז וכולי. כלומר, אז מה דוד המלך אומר? שהחוקים הם מבחינתי כמו זמירות. אתה לא מבין אותם הרי. מה אתה מתענג עליהם? כלומר, שגם שאין לי מצווה זו שום טעם ודת ושכל המושג ומובן, למרות שמדובר במצווה שאין לה שום היגיון ושום הבנה, מכל מקום ערב ומתוק לחיכו עד מאוד. כמו דוד המלך, זה, החוקים האלה, הם זמירות, הם מאוד מאוד מתוקים לי. מה המתיקות שיש לו בהם? והיינו, מה דוד המלך הדגיש באמירה הזו? לפי שאף גם אם אין טעם בדעת מלובש בהמשכת מצווה זו למטה, בהתלבשותה בגשמיות. למרות שפה הקדוש ברוך הוא לא המשיך טעם ודעת, דיינו יהודי שמקיים את המצווה הזו, אין לו בזה שום הבנה. מכל מקום יסודתה בהררי קודש. דוד המלך אומר, אני רואה במצווה הזו את השורש שלה, את היסוד שלה. היסוד שלה הוא למעלה מטעם ודעת. היסוד שלה מאוד קדוש. מה היסוד שלה? הוא מבחינת רצון העליון ברוך הוא, שלמעלה מעלה מבחינת טעם ודעת. המצווה, אני מקיים אותה כי זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. רצון זה למעלה מטעם ודעת. אז החוקים, המצוות שבהם רואים בגילוי, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. טעם ודעת, מאיזה בחינה הוא בא? הנמשך, טעם ודעת מאיפה הוא נמשך? מבחינת חוכמה אלה? טעם ודעת נמשך מחוכמה. אבל רצון זה יותר גבוה מחוכמה. כי הרי גם על החוכמה כתוב, והחוכמה מעין תימצא. גם החוכמה יש לה מקור יותר עליון, שהמקור היותר עליון נקרא עין, שהיא נמשכת מבחינת עין. מה זה העין שהוא המקור של החוכמה? הוא בחינת רצון העליון ברוך. אז החוכמה נמשכת מהרצון. זאת אומרת, הרצון של הבורא הוא יותר גבוה מהחוכמה. אז אותם מצוות שהם נקראים חוקים, בהם רואים בגילוי את השורש האותנטי שלהם, את הרצון. לא רואים בהם את טעם ודעת, כי הם לא ירדו לבחינת חוכמה, אבל מה מתגלה בהם? הרצון. אז דוד המלך משבח אותם, אומר, אני מאוד נהנה מהם, בהם אני רואה את הרצון האלוקי כפי שהוא במקורו. אז הוא מפרט יותר את הנקודה הזו, שהרצון הוא בין ארוך יותר גבוה מהטעם ודעת. בטעם הדת אמרנו זה חוכמה. זאת אומרת, כי הנה, החוכמה נקראת עדן. החוכמה שיש בה, טעם הדת שיש בה מצוות, יש הרבה דרגות בטעם הדת. יש טעם הדת שמבינים אנשים פשוטים, יש טעם הדת של אנשים יותר מעמיקים. כל סוגי הטעם הדת שיש בה מצווה, בשם כללי נקרא עדן. בנהר יוצא מעדן להשקות את הגן, שכתוב בספר בראשית, הידוע שעדן זה חוכמה ונהר זה בינה, נהר יוצא מעדן, עדן זה חוכמה. אז כל הטעם ודעת שיש במצוות זה עדן. שהוא, הדרגה הזו שנקראת עדן, שהוא עונג הנשמות בגן עדן. אבא. הנשמות שנמצאות בגן עדן מתענגים מהטעם ודעת שיש להם בתורה. הם מתענגים מזה. בשכל הנבראים המשכילים בגדולת אינסוף ברוך הוא. אותם נשמות הם נקראים נבראים, והם משיגים את גדולת הבורא. וההנאה שלהם זה ממה שהם משיגים. והמקום שבו הם נמצאים נקרא גן עדן. הם נמצאים בגן ששם העדן מאיר. מה זה העדן? החוכמה. ונהנים בהשגתם תענוג נפלא דין קץ. יש להם הנאה עצומה, ועונג רב מההנאה היא מהטעם ודעת שלהם, מהעדן. על איפה רואים שהטעם ודעת וההשגה והעונג שזה מביא הוא מאוד מאוד גבוה? על דרך שאמרו בגמרא על אלישע אחר, כמו שהגמרא אומרת על אלישע על אחר, שלא רצו להכניס אותו אפילו לגיהינום. אז החברים שלו, התנאים, התפללו עליו ואמרו מוטב דלידייני. טוב שיכניסו אותו לגיהינום, כדי שבזכות זה יזכה להגיע לגן עדן התחתון. זאת אומרת שהעדן, הגן עדן, הוא הדבר הכי שווה. שווה לעבור את הגיהינום בשביל להגיע לשם. וממה העונג שיש לנשמות בגן עדן? מהטעם ודעת וההשגה שלהם באלוקות. והנה, אף שבספרים נזכר רק בית בחינות, כשאתה מסתכל בספרים ולומד על המושג של גן עדן, אתה מוצא רק באופן כללי שתי דרגות בגן עדן, יש מה שנקרא גן עדן תחתון, ויש עליון. אבל אל תחשוב שיש רק שניים. אבל באמת יש הרבה מיני גן עדן. זה למעלה מזה הדין קץ ותכלית. יש ריבוי דרגות בגן עדן, בלי גבול. גבוה מעל גבוה, באופן כללי, מחלקים את זה לשניים. ועל זה רמזו רזל, רזל שרצו לרמז שיש בלי גבול דרגות בגן עדן, אז רזל אמרו, תלמידי חכמים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא. למה אין להם מנוחה? כי יש להם עוד עלייה ועוד עלייה, וכל עלייה זה עוד דרגה של השגה והנאה של הנשמה בהשגתה את הבורא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, אין להם מנוחה, כל הזמן הם עולים מעוד דרגה לעוד דרגה. אבל בפועל אנחנו בספרים מכירים רק שני בחינות, גן עדן תחתון וגן עדן עליון. אלא שהספרים לא דיברו מהם, בספרים לא מספרים לנו את רוב הדרגות שיש למעלה מעלה, רק מהבית מיני גן עדן. בספרים מדברים רק על שניים, גן עדן עליון ותחתון. אבל בגן עדן העליונים הדרום המעלות, אבל באותם דרגות גן עדן שהם יותר גבוהים אפילו מגן עדן העליון המדובר בספרים, לא שלחו את ידם, לא דיברו על זה בכלל. כי זה כל כך גבוה, אין אפילו אותיות להסביר את זה. אבל זה לא משנה. כל הדרגות, אפילו הכי גבוה, בשם כללי איך זה נקרא? עדן. למה זה נקרא עדן? כי זה טעם ודעת, זה חוכמה. וכל עדן שלמעלה מעלה דרום המעלות, כל הדרגות של עדן, מהדרגה הראשונה, גן עדן התחתון, עד לדרגות הכי גבוהות, הכל נקרא בשם חוכמה. למה קוראים לזה חוכמה? עדן? כי העונג שבהם, העונג שיש לנשמות שנמצאות בגן עדן, הוא לפי ערך ההשכלה וההשגה. כמה שהם משיגים, כמה שהם מבינים, ככה הם נהנים. אז נשמה שהיא שייכת לדרגה יותר גבוהה, אז ההשגה שלה יותר גבוהה, אז העונג שלה יותר גבוה. אבל יש קצת משותף, כולם, העונג שלהם הוא תלותי במה? בהבנה וההשגה. אז עדן זה הבנה והשגה. ויש השגה למעלה מההשגה, דרום המעלות, ככה יש אפשרות לעלות יותר גבוה ויותר גבוה, בלי גבול. אבל יש משהו שיותר גבוה מכל ההשגות. ולזה הוא רוצה להגיע. כל ההשגות נקראים עדן. חוכמה. אבל על החוכמה כתוב, החוכמה מאין תימצא. מה זה העין שיותר גבוה מחוכמה? הרצון. הרצון של הקדוש ברוך הוא יותר גבוה. דוד המלך משבח את החוקים ואומר, זמירות היו לי. אני רואה בהם את הרצון האלוקי, שזה יותר גבוה מהבנה, יותר גבוה מחוכמה. אך כל בחינת השגה ותענוג, כל הדרגות של השגה וכל הבחינות של תענוג, מריש כל דרגן עד הכי גבוה, אינו אלא בחינת זיו. דוד המלך אומר, מה זה? כל הדרגות של גן עדן זה רק הערה, זה זיו. אני רואה עכשיו בחוקים את השורש היותר גבוה, את הרצון. כמו אמר רזל, איפה רואים שכל זה זיו? חזל מתארים את הנשמות בגן עדן, אז מה מתארים? ונהנים מזיו. אז רק זיו. וזהו, בורא קדושים, הקדושים זה הנשמות שנהנים בגן עדן, הוא בורא אותם, ומה הנשמות האלה משיגים, ומה הם משבחים? השתבח שמך לעד מלכנו. מה הפשט? קדושים אלו הנשמות. כמו שנאמר, וקדושים בכל יום יללוך הסלע, סלע זה נצח סלע ועד, זה ביטוי של נצחיות, בלי הפסק, בהשגה למעלה מההשגה, כי תלמידי חכמים אין להם מנוחה, אז כל ההשגה שלהם, כל התענוג שלהם, וכל העלייה שלהם, במה זה? וכל העילול והשבח הזה, אין זה אלא השתבח שמך. מה זה שמך? שם, משהו חיצוני. מבחינת שם בלבד, מבחינת זיו. ושמו, בגימטריה הרצון. שמו 346 בגימטריה, שזה בדיוק כמו רצון. דהיינו, הרצון הוא יותר גבוה מכל השמות. שהרצון הוא למעלה מעלה מבחינת חוכמה, והחוכמה היא הנמשכת מבחינת הרצון. הרצון יותר גבוה מהחוכמה. החוכמה זה ביטוי של הרצון. הקדוש ברוך הוא רוצה ואומר, מצווה זו אני רוצה שזה ירד גם לחוכמה, גם להבנה והשגה. ובחוקים הוא אומר, פה אני רוצה בלי הבנה והשגה. הרצון זה יותר גבוה מהכל. שכך עלה ברצונו להתלבש מבחינת חוכמה. ולזאת, הרי בחינת החוכמה בתהילה כעין לגבי בחינת הרצון לעליון ברוך הוא. כל החוכמה, כל ההשגות, ביחס לרצון, לעין ואפס. כעין לגבי בחינת רצון העליון ברוך הוא המתלבש בה, ואין ארוך אליו. אז בעצם מה אנחנו, נסכם מה בעצם למדנו, שיש את דרגת החוכמה, דרגת ההבנה, דרגת ההנאה של הנשמות, אבל יש משהו יותר גבוה מזה. מה יותר גבוה מזה? זה הרצון. ודוד המלך כשהוא משבח את החוקים, הוא אומר זמירות היו לי. למה הוא משבח אותם? כי הוא מכיר את הנקודה היותר גבוהה שיש במצוות. את הרצון של הקדוש ברוך הוא. לכאורה זה דבר גדול, מעלה גדולה. צריך להבין, אז למה הוא נהנש? ופה באים ואומרים על התורה, ויש שעשועים, שעשועים זה יותר גבוה ממה שדוד המלך אמר זמירות. פה אנחנו נצטרך להבין למה דוד נהנש, למה הקומפלימנט שדוד המלך אומר על המצוות שהן זמירות, זה נגיעה במשהו חיצוני, זה לא בנקודה האמיתית, בנקודה האמיתית מתבטאת בה, ויש שעשועים יום יום, שזה הרבה יותר גבוה, וזה בעצם עזרת השם נראה את ההמשך.